אנחנו עכשיו לא עוסקים בהלכות ברכות, רק בהסברה שנוסח הברכה במסגרת לימוד כוונות התפילה, אלא בעצם מבררים לעצמנו את היחס הפנימי לתורה. עם איזה גישה אנחנו נכנסים ללמוד את סוגיית שניים אוחזים בטלית? מה דוחף אותנו לעבוד קשה להבין את מחלוקת רבנו תם ורי בהבנת יחלוקו? שכמובן היחס הזה הוא זה מה שחז"ל גנזו אותו במילים הללו של ברכת התורה. כלומר, היחס שאנחנו מבררים לעצמנו לפני ריבונו של עולם בכניסתנו ללימוד התורה. אז מתחיל בזה שיש פה ביטוי מיוחד. כן? אנחנו עכשיו לא נעסוק ברשותכם, כמו שאמרתי, בנוסח הברכה, כי זה דבר בפני עצמו שצריך ללמוד מה זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשם מצוותיו וציוונו. כל זה נוסח שצריך ללמוד אותו בשיעור על התפילה ועל הברכות. אבל הנושא שלנו עכשיו זה תורה, לכן אנחנו נעסוק רק בביטוי המיוחד לעסוק בדברי תורה. והקושיה היא מיד בולטת. למה לא כתוב? קידשם מצוותיו וציוונו ללמוד תורה. זה לכאורה היה הביטוי הכי נכון. אנחנו מצווים ללמוד תורה. מה זה לעסוק בדברי תורה? מה זה? זה עסק. העיסוק הוא המצווה, הלימוד הוא המצווה, לכאורה. לא, הרב מברר שהערך, ודאי שאנחנו לומדים, אבל הערך של הלימוד הוא לא במובן הפשוט של הידע, אלא בעצם העסק עם דברי התורה, בעצם ההתעסקות בזה, שם גנוז הערך היותר עליון. והרב מסביר, הציווי האלוקי עומד הוא ביחס לכישורנו מהתורה למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה, שיש דוגמה להם בכל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם. אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים, שהם אינם עצמותה של תורה, שבהעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד שמשתקף רק על פי הקשר של המדע וההבנה. תכף נמשיך. הרב משווה פה שני בחינות. בחינה אחת, לימוד והבנה. לימוד והבנה זה דבר שמתייחס לתוספת דעת, לידיעה. אם אני יודע יותר דברים, אני חכם יותר, אני בעל ידע רחב יותר. זה כמובן חשוב. אבל כשאני לומד היסטוריה או פיזיקה, כל עניינו של הלימוד הוא שאחר כך, כתוצאה מהלימוד, יהיו לי בראש ידיעות נוספות. אני אדע יותר את ההיסטוריה, אני אבין יותר את המדע וכדומה. אבל בלימוד תורה, אמנם ברור שבלימוד תורה הדרך, האופן שבו אנחנו עוסקים בתורה, זה על ידי לימוד. השיטה במובן המעשי שלה, זה ודאי ללמוד. ולהבין, ולהעמיק, ולסכם, ולגבש, ולחזור, ולשנן, ולדעת. עד כדי כך, שחז"ל אומרים, ושיננת, מהו הגדר, השיעור, כן, לכל מצווה יש שיעור, כן? מה השיעור של מצוות תורה? שמה שאתה לומד יהיה לך כל כך ברור ובהיר, שהוא משונן על פיך, שאם ישלחה בן אדם, אתה יכול להרצות לפניו בצורה בהירה את מה שלמדת. זה השיעור. מתי זה נקרא שלמדת כמו שצריך? שאתה יודע. אז ודאי, גם הרב לא מתכוון לומר, לעמוד ליד הגמרא ולחלום, איי, ריבונו של עולם, ומתי קוראים את שמה בערבית? ההתרוממות הרוחנית העליונה, וואו, איזה יופי. זה ודאי שלא הרב רוצה לומר. לומדים ולומדים. מתי התחילה עצמן קריאת שמה של ערבית? בשעה זו, בשעה זו, הלכה. לומדים בדרך לימודית. השיטה היא שיטה לימודית. אבל הברכה היא תמיד מציינת לא את הצד המעשי הטכני, אלא את הצד המהותי. מה העניין? מה הערך? מה המטרה? מה התכלית? מה הנקודה העיקרית בלימוד הזה? לא תוספת הידע שמתווספת לי על ידי הלימוד, כי אם עצם המפגש עם דברי אלוקים חיים. תראו לעצמכם הצעה כזאת. אומרים לכם, אתם רוצים שניקח אתכם למנהרת הזמן לעמוד במעמד הר סיני? אנחנו מזהירים אתכם, לא תבינו שום דבר. זה אירוע כל כך דרמטי שקרוב לוודאי שלפי עניינכם אתם תעמדו שם מרוב רעדה וחיל, אתם לא תבינו בדיוק את הקולות. הייתם רוצים להיות שם או לא? ודאי, איזה שאלה. לא מתוך סקרנות של טיולים, אלא מה זאת אומרת? לשמוע את ריבונו שלם מדבר אלינו? זה מעמד שהוא מעל ומעבר לכל ידיעה וכל הבנה. למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. המפגש עם ריבונו של עולם, הוא עצמו מרומם, מתהר, מקדש, עוד לפני התועליות המעשיות שיוצאות מזה שאנחנו עכשיו יודעים מה השם רוצה מאיתנו, ואנחנו יודעים להתנהג על פי מה שהוא רוצה מאיתנו. כן? לפעמים יש דבר כזה, כן? להבדיל כמובן, אלף ההבדלות. אתה רוצה ללכת, לפגוש תמיד חכם גדול. כן, אני הייתי עכשיו שבוע שעבר, הייתי בצפון. התחשק לי להיפגש עם רב דב אורבך. רב דב אורבך, רבה של טבריה, זה הבן של רב שלמה זלמן אורבך. יהודי, גויים, תלמיד חוכם עצום, גדל המסורת הירושלמית, תלמיד חכם. טוב, אז מה, הוא דוב, אם אני בקרקס, אני אבוא להגיד לו שלום, באתי לראות את הרב. אז הוא יגיד לי, אני לא דור, מה שקוראים לו הרב דוב אורבך. אז מה עשיתי? אז חשבתי על כמה שאלות הלכתיות שאני מתלבט בהן בתקופה האחרונה, ובאתי ושאלתי אותו הרבה שאלות. נו, אז הרווחתי שקיבלתי תשובות. אבל באמת, המטרה העיקרית שלי הייתה להיפגש איתו. רק לשמוע תמיד חוכם כזה, לראות אותו, להקשיב לאופן שבו הוא מסביר, לשמוע קצת עוד דברים טובים שהוא אומר לי. זה היה חוויה שהיא בעצם הייתה המטרה. האופן זה היה שאלות ותשובות בהלכה. עכשיו, אני לא מדבר עם מפגש עם רב חשוב. זה מפגש עם רבונו של עולם. אדם לומד תורה, ובעצם הוא שומע את ריבונו של עולם מדבר אליו. כן? אתם יודעים שבוולוז'ין היו לומדים בעמידה, אמרתי לכם, נכון? כי זה מתן תורה. לעסוק בדברי תורה זה להיפגש עם הדיבור האלוקי אלינו. זה דבר שכשהוא לעצמו הוא היסוד העיקרי שיש כאן. נכון, האופן שבו זה נעשה על ידי זה שאנחנו לומדים. ואם אנחנו לומדים נכון, במסירות, באחריות, אז אנחנו גם יודעים. אז נוספת בנו חוכמה. ובוודאי שגם לחוכמה יש ערך גדול מאוד. וכמובן הברכה הבאה תהיה גם למד תורה לעמו ישראל. אף אחד לא הולך להגיד שזה לא חשוב ללמוד תורה ולא חשוב לדעת תורה, חס ושלום. אבל הנוסח של הברכה בחז"ל הוא בא לכוון את תשומת הלב אל הנקודה העיקרית. אנחנו הולכים לפגוש את ריבונו של עולם. אתם יודעים שמנוסח הברכות לומדים הלכות מאוד חשובות. אתם יודעים למשל, סתם, נקרא לכם דוגמה, כן? בגמרא, מסכת סוכה, יש דיון, האם עיקר מצוות תקיעת שופר זה המצווה לתקוע בשופר, ואנחנו יוצאים ידי חובת התקיעה בדין שומע כעונה, כלומר, מי ששומע את השופר הוא בעצם מכוון שכאילו הוא תקע בשופר, או דין מה, המצווה היא לשמוע כל שופר, וגם התוקע לא מקיים מצווה בתקיעה שלו, כי אם בזה שהוא שמע את מה שהוא תקע. כן, לפקמינה, מי שתוקע בתוך הבור. אם המצווה היא התקיעה, הוא תקע. אם המצווה היא שמיעה, אז בבור, בגלל שיש הד, הוא לא שומע טוב את הקולות השופר, אז הוא לא יצא את הקורתו. מה? אם המצווה, אתה אומר, היא לשמוע, אז זה לא בטוח. יכול להיות שגם שהמצווה היא לשמוע, אז אישה לא יכולה לתקוע, כי השמיעה צריכה להיות על ידי מתקיע שהוא חייב בשמיעה. אז לכן, זה לא בהכרח נפקמינה. אבל, אומרים לי, כמה אנחנו נפקמינות? כן, אנחנו גם פשוטה, זה מה שאני הזכרתי. בסופו של דבר, אתם יודעים שהמצווה היא לשמוע. עכשיו, זה מתבטא בנוסח הברכה. שקידשנו מצוותיו וציוונו, לא כתוב וציוונו לתקוע בשופר. אלא ציוונו לשמוע כל שופר. כלומר, הנוסח של הברכות הוא הרבה פעמים, הוא מברר לנו את המהות של המצווה, גם כאן. זה שחזר אמרו אשר קידשנו מצוותיו, לא כמו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, אלא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, בזה חז"ל רצו לקבוע בתוכנו, שגם כשאנחנו לומדים תורה, אבל הציווי האלוקי ללמוד תורה הוא בא בשביל משהו שהוא יותר עמוק ונעלה מעצם הידע שנוסף בנו, והוא ההתרגלות שלנו להקשיב לריבונו של עולם שמדבר איתנו. ליצור כל הזמן מגע ישיר בלתי אמצעי בין דבר השם שיצא מסיני וממשיך ומגיע עד אלינו, וכשאנחנו שומעים את דברי התורה זה כאילו אנחנו שומעים את ריבונו של עולם מדבר אלינו. וזה פועל בנו פעולות גדולות. בדף שצולם לכם, תהפכו רגע את הדף, לא לכולם אולי יש את זה, אבל חוכמת הקודש הפועלת. אתם רואים את זה? חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרומות שהיא בעצמה מתעצמת בה. הנה כאן הרב בעצם נותן לנו את אחת הנפקמינות, מה ההבדל אם המצווה הוא ללמוד או המצווה הוא לעסוק. אם המצווה היא ללמוד, אז העיקר העניין שתתווסף בנו ידיעה. אבל זה לא העניין. המפגש של ריבונו של עולם, הוא משנה את כל האישיות שלנו. הוא מחיה אותנו. הוא מוליד אותנו מחדש. הוא מטהר אותנו, הוא מקדש אותנו. הוא פועל בנו פעולה עוד הרבה יותר רחבה וכללית וגדולה מאשר רק תוספת של ידיעה פרטית. ידיעה בסוף היא ידיעה פרטית. נגיד, אתה לומד הלכות שני המוחזים בטלית, אז מה הידיעה? אתה עכשיו יודע סעיף בדיני ממונות. אבל כשלמדת את הסעיף הזה, ונפגשת את דבר השם, קרו דברים הרבה יותר גדולים. אתה התהרת, אתה התקדשת, אתה התקרבת לשם, אתה התמלאת אמונה, יראת שמיים, טהרה וקדושה, התחוללת מהפכה אישיותית אדירה. למה? כי פגשת את האור האלוקי. וכשהאור האלוקי נכנס לתוכך, אתה פשוט משתנה. אתה מחר מדבר עם החבר שלך בשפה אחרת. אתה אחרי זה מתפלל בכוונה אחרת. כל האישיות שלך מתברכת מהמפגש הזה. הדבר העיקרי שהרב אומר, הגדרה. התורה הופכת את האדם להיות תורה. לא מדהים. זה לא רק שהוא יודע מה צריך לעשות, אלא זה גם גורם לו להיות כזה. אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז אני אזרוק לכם כבר את מה שאני נוהג תמיד לומר. לחוכמה בכלל, אבל לחוכמת הקודש כמובן, יש בלשון העברית, בלשון הקודש, שני ביטויים. צד אחד, תורה אור. נכון? דבריך המהירים. מצד שני, ממינו אש דת למו. תורה היא אש. מה ההבדל בין אור לאש? אור מבטא את פקיחת העיניים. הכסיל בחושך יהלוך, והחכם עיניו בראשו. כלומר, התורה היא באמת פותחת לנו את העיניים, מלמדת אותנו להבין את המציאות, איך להתנהג בתוך המציאות. זה האור. עולם שהוא חושך, אתה לא יודע איך ללכת. אתה נתקל בקיר, אתה נופל לבורות, אתה לא יודע איך ללכת בעולם. יש אור, אתה יודע איך ללכת. ויש יותר מזה. מה זה אש? אש בשפה מודרנית זה אנרגיה. זה חום. מה זה אנרגיה? זה החיות. זה התנועה, זה הדינמיקה. כלומר, התורה היא לא רק מלמדת אותך לאן ללכת. היא גם נותנת לך כוח ללכת לשם. חיוניות, חיים, חום, אש. מניעה אותך ללכת לשם. היא גורמת לך לרצות ללכת לשם. היא משנה את כל האישיות שלך. היא נותנת לך חיים. כי התורה זה דברי אלוקים חיים. הריבונו שלנו הוא בורא את הכל עולם. אני אוסיף פה ידיעה חשובה. אתם יודעים, כתוב בכל הספרים הקדושים את ההבחנה הזאת. זה לא שהקדוש הוא פעם ברא את העולם, ועכשיו העולם מתגלגל, כי כבר העולם נברא. אלא המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. לא נאמר לעשה הורים גדולים, כי אם לעושה הורים גדולים. כלומר, בריאת העולם זה לא דבר שפעם קרה וזהו, עכשיו מתגלגל לבד, אלא בכל רגע ורגע הרצון האלוקי מקיים את העולם. העולם הוא לא עומד בפני עצמו. העולם תמיד צריך שהקדוש הוא ירצה שהוא יהיה קיים. אז יוצא שבעצם, בזה שהקדוש הוא רוצה שהעולם יהיה קיים, הוא כאילו כל רגע בורא את זה מחדש. רגע, שנייה. אתם מבינים את הנקודה הזאת? הקדוש ברוך הוא בכל רגע בורא את העולם יש מאין. למה? כי העולם הוא לא קיים בלי שהקדוש הוא רוצה בזה. לכיוון שאז הרצון האלוקי הוא זה שכל הזמן מעמיד את קיום העולם מאין ליש. אז אם הרצון האלוקי הוא זה שבעצם כל הזמן מעמיד את העולם, מחיה את העולם, מוליך את העולם, אז כשאני פוגש את הרצון הזה, הרצון הזה אל תוכי הוא זה שמחיה אותי. הרי הרצון האלוקי הזה הוא זה שעומד ביסוד כל המציאות כולה. אם תרצו, אני אזכיר את מה שאומר השפת אמת. 10 ממרות שבהן נברא העולם זה 10 הדיברות. כלומר, המאמרות זה האידאות העליונות שמתוכם השם ברא את כל העולם יש מאין. 10 הדיברות זה איך הרצון העליון הנסתר שבא לידי ביטוי ב10 המאמרות, איך הוא מתרגם לעולם המוסרי של האדם. אבל זה אותם 10 המאמרות. כשאדם מקיים את 10 הדיברות, הוא בעצם מה?
הוא חי בעולם הזה ומממש את המאמרות האלוקיים של בריאת העולם יש מאין. אז הוא מתמלא חיים, הוא מתמלא חיוניות, הוא מתמלא קדושה, המגמה האלוקית יוצא ברכו אל הפועל, אז הוא אדם שהוא מתקדש, הוא מתאר, הוא מתחיה על ידי התורה. לכן משה רבנו, לא קהתה עינו ולא נס לחו. חז"ל אומרים, בגיל 120 הוא היה כגבר צעיר בן 25, במלוא כוחו. למה? כי כל הזמן התורה מהירה בו. אז הוא מלא חיים, מלא כוח, הכל מתחיה. אין אצלו זקנה, אין אצלו עייפות, אין אצלו חולשה. הכל מלא חיות אלוקית. אלא מה, הגיע זמנו להיפטר מן העולם? אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו למערה, אמר לו שכב על המיטה, שכב על המיטה, לקח אותו נשמה. אבל הגוף שלו לא נחלש. בואו רגע, כן, מה אתה לישון?
כן, אמרנו עם הרב היה בשמונה פרקים לרמב"ם, שקעת מדברים גם אומר שכל דבר קיים מהרצון האלוקי, כל הזמן, כל דבר לדבר. והרמב"ם אומר שזה לא נכון, אומר כאילו שהיה מחשבה אלוקית של תפילה ויש חוקים בטבע שהם ממשיכים.
לא, אני חושב שם ויכוח אחר. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני לא יודע מה הרמב״ם יאמר על הדבר הזה של עושה מעשה בראשית, אבל אין צורך לומר שהרמב״ם עומד בסתירה לזה, כי הוויכוח, אני חושב, עם הקט הזאת, זה ויכוח איך השם מנהיג את העולם. הם אומרים, בכל רגע ורגע הוא רוצה רצון חדש. רצון חדש שגם לפי שיטתם אין פה שום דבר עקבי, אין פה שום דבר שיטתי. אלא אולי במקרה זה אותו רצון. וכשהוא לא רוצה אותו רצון, הוא רוצה רצון אחר. כל זמן יש רצון שאיתו מנהל את העולם. הרמב״ם אמר, לא. הרצון האלוקי עצמו מופיע בסדרים, בחוקים. נכון, החוקים האלה הם לא עומדים מצד עצמם. הטבע אין בו חוק. אבל הרצון האלוקי הוא שהעולם מתנהל בשיטתיות. הם, בעצם אצלם העולם זה אוסף של מקרים. וגם אם במקרה המקרים האלה יוצרים איזה רצף אחד, זה משהו מקרי, זה לא משהו עצמי. אצל הרמב״ם זה משהו עצמי. כי ככה הקדוש הוא רוצה לנהל את העולם על פי חוקים וסדרים קבועים. והרמב״ם, אתם יודעים, הוא נלחם בכל תפיסות המיסטיות שהכל זה אותות ומופתים וניסים וקוסמויות וזה. הוא אומר, העולם יש לו סדרים ויש לו קביעות ויש לו דברים ברורים וצריך לחיות בתוך הסדרים האלה ולא לחיות בפנטזיות ובשכנות. זה הנקודה העיקרית שם, עד כמה שאני יכול להיזכר. בכל אופן, אני רק רוצה לקרוא את זה. כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים וצילים, אין להם את התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמי של ההוגב המרקן. עומד, אין לה יחס כלל את הכוחות עצמי שלהם, חוץ מכוחם עדי לבד. זאת אומרת, כן? לפני כמה שנים היה סיפור עגום בתל אביב. פרופסור לאתיקה. אתיקה זה בפילוסופיה תורת המוסר. אשתו הגישה תלונה במשטרה שהוא מכה אותה והוא לא הכחיש. קם רעש גדול בין הסטודנטים. מה זה? מרצה לאתיקה מרביץ לאשתו? נו, קראו לו אבל הדורו באוניברסיטה. ומה יעשה שהיה? אז הוא אמר להם, רבותיי, אני מרצה טוב, אני מעביר את החומר טוב, תלכו שהוא סטודנטים, הוא מת היה אדם מעניין, מעביר. מה, בגלל שאני מרצה באתיקה, אז אני צריך גם להתנהג ככה? הפרופסור למתמטיקה, אתם דורשים ממנו שיהיה משולש או מרובע? תנו לשתות את החיים שלי איך שאני רוצה, אני צריך למד חומר, אני למד את החומר טוב. מה אתם שתרבו בחיים הפרטיים שלי? וועדת האתיקה של האוניברסיטה אישרה את הטענה שלו. כי הוא צודק. מה זה אוניברסיטה? זה מוסד חינוכי. אוניברסיטה זה מסגרת לאסיפת ידע. הוא מרצה בפילוסופיה נהדר. כל סטודנט שלא יודע עכשיו את השיטות הפילוסופיות, הסטודנט לא בא להתחנך שם. אבל בבית מדרש זה לא כך. התורה היא חיים. התורה היא פועלת על האדם לקרב אותו אל המהות שמשם היא מופיעה. ולכן זה מופיע פעמיים. פעם אחת, תלמיד שאינו הגון לא ייכנס לבית המדרש. כלומר, אדם שמגמת חייו הפוכה מהתורה לא יכול ללמוד תורה. הוא לא הבין מה שכתוב בתורה. הנפש העקומה שלו עומד בסתירה אל השפע האלוקי שמגיע. אלא אם כן הוא רוצה לעשות תשובה. אבל מה שיותר מזה זה מה שעכשיו רק כך, מה קורה אחרי שלומדים תורה? לימוד תורה בונה את הנפש הישראלית, מתהר אותה, מקדש אותה. ומלבד כמובן שילמד תורה לשמה. כלומר, שידע שזה דבר השם. הוא לומד בשביל לעסוק בדברי תורה, בשביל להיפגש עם ריבונו של עולם. כשהוא נפגש עם ריבונו של עולם, הפגישה הזאת היא כל הזמן מתארת אותו, מקדשת אותו, מרוממת אותו. עכשיו הרב מסביר, טעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. מסוד החיים עובד, הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה זה האידאה האלוקית שבשבילה ומכוחה הקדוש הוא ברא את העולם. כמו שאמרתי, עשרה המראות שבהם נברא העולם, זה עשרת הדיברות. אז אם כן, מה זה הענייני הקודש? הם מקור חיי החיים באים, מסוד החיים עובד הכל. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ליסוד הארץ, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומובלת על הנפש ההוגה. אבל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. שהרי הם אינם מחדשים חולים חדשות מצד עצמם. המדע זה רק ציור המציאות. ציור המציאות, אז שאני לומד ציור המציאות, אז אני יודע איך המציאות נראית, אבל אני לא מחדש כלום. כל המדעים של חול, אין בהם זה, כי הם אינם מחדשים חולים חדשות מצד עצמם, אלא מציירים, מציגים, לפי השקלת משהו נמצא המציאות. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. אינם יכולים לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולמידות מציאות של מציאות במצב של מציאות חדשה, תורה וחיה באורח חיים מתים עומדים מעט. אבל התורה כן עושה את זה. התורה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם פגע מך מנובל, מושכהו לבית המדרש. אם אבן נומני מוח, אם ברזל לא מתפוצץ. כלומר, דבר אלוקים כשהוא מגיע לאדם, הוא כפטיש שפוצץ סלע, הוא משנה את הבן אדם, הוא מאיר עליו, הוא מחמם אותו, הוא מזכך אותו, הוא מקדש אותו. הוא עוקר אותו מתכונותיו הרעות ומדוד מציאות של מציאות חדשה. רואים את זה בחוש. נחזור רגע עכשיו לברכת התורה. אם כן, רגע, יש לי פה עוד פסקה שרציתי ללמוד אותה. באורות התורה פרק ו' למטה, אתם רואים? מה שלומדים בקדושה, כמובן זה שוב היחס והאופן שבו לומדים, מתעדן על ידו הרצון והשכל יחד. לא רק השכל. זה שהשכל מתעדן זה יותר קל להבין, כי אני בונה בשכל שלי הכרות אלוקיות, אבל גם הרצון. הרצון זה שורש החיים. אבל הפגישה עם הרצון האלוקי, כי מה עומד ביסוד חוכמת הקודש? ביסוד חוכמת הקודש עומד הרצון האלוקי. אז שהרצון שלי פוגש את הרצון האלוקי, אז הרצון שלי עצמו מתאר. כי באמת הרב אומר במקום אחר, הרצון שלי זה ניצוץ מהרצון האלוקי. ועל ידי המפגש, אז הרצון שלי מתדמה אל מקורו והוא מתאר. מה שלומדים מקדושה מתעדן אל הדור הרצון לשכל ביחד, והאורה האלוקית באה מקור עצמי של הנשמה ומלא את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, כדרך שמתפשט אדם מרוצתו על כל קצות הגוף. אבל כל עימות חלוני מכל מדרש בעולם, אני יכול להיות אותו החלק המיוחד שמכוון אליו. כלומר, נוסף לי ידע באסטרונומיה, בחקלאות, ואני יודע עכשיו איך להשתמש בזה, אבל זה לא יוצר מהפכה אישיותית כוללת. וזהו ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגע בין ערך שמצד האיכותיות. עכשיו נחזור לברכת התורה. ברשותכם, אני קורא שוב מהתחלה, עכשיו זה יותר ברור. הציווי אלוקי עומד ביחס לכישלון תורה למעלה מגדר של לימוד הבנה בעלמה, שיש דוגמה עם חולה לדעה של איזה מדע חוכמה בעולם. אבל הציווי בא מצד החיים האמיתיים שהם אינם עצמותה של תורה, שבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, עצם המפגש, עצם העיסוק, עצם העמל, עצם ההתאמצות שלנו להבין מה ריבונו של עולם אומר לנו, הרי יש לנו קשר עם קוריות של החיים. הקשר עם קוריות של החיים זהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד, שבסוף הוא משתקף רק על פי הקשר של המדע ושל ההבנה. הלימוד הוא פונה רק אל השכל, אבל השכל זה עוד לא חיים. אתם יודעים, אני תמיד אומר, הקדוש הוא שם את המוח למעלה. למה? כי זה המלך. כי הוא צריך מלמעלה לצפות על הכל, להדריך את כל הגוף ללכת אחריו. אבל יש לו גם קצת חיסרון, כי הוא מלמעלה. הוא משהו כזה חיצוני. אבל הלב הוא באמצע. שם יש כוח החיים המרכזי. באמצע. אז אני אומר, למה אני רגע נכנסתי לזה?
שהשכל למה?
מה?
שהשכל למה?
לימוד תורה הוא לא תמיד קשור לחיים.
כן, זאת אומרת מה שנשאר רק ברמה של שכל הוא לא בהכרח משפיע על כל החיים. אבל התורה מצד עצמותה היא לא רק שכל. עיקר הכוח של התורה, כי זה ביטוי של הרצון האלוקי. הרצון האלוקי זה כבר אש, כמו שאמרתי, זה כבר חיים. התורה היא לא רק אור, התורה היא גם אש. כי התורה זה רצון השם יברך. אז על כן, זה הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים שהם אינם עצמותה של תורה, שבעסק שאנו מתעצים את התורה שלנו קשר עם קוריות של החיים. וזה ודאי עניין נעלה יותר ויותר מכולך של תלמוד, שהוא משתקף רק על פי הקשר של המדע ושל הבנה, שהם יכולים רק להזריח איזה אור רוחני הנב שמתעסקת במדע, אבל לא יוכלו להכיר מידת חיים מקורית, את עצם החיים, את עיקר החיים, שהיא באה רק עם סגולתה של תורה. תורת השם תמימה המשיבת נפש, שהיא מאשרת את האדם בתכונה של המגע הרוחני, שיש לה נשמה עם שפעת חיי האמת שמונחת בסגולתה של תורה. תראו איזה הגדרה. מה זה תורה? מה זה לימוד תורה? מגע. מגע קסם. של הנשמה עם האמת של תורה. והרי מה זה הנשמה? כן, חז"ל אומרים, יש 60 ריבו אותיות בתורה. זאת אומרת, התורה כולה היא נשמת האומה, וכל נשמה ונשמה שיורד בעולם היא בעצם חלק של התורה. כשאדם לומד תורה, אז החלק הזה מתעורר, כי הוא מתחבר אל מקורו. לימוד תורה זה מגע רוחני שיש לנשמה עם שפעת חיי האמת שמונחת בסגולתה של תורה. שמתעתר בה וידע כל מי שיש לו עסק עם התורה, ובשביל זה בא הברכה זה מיתוי לעסוק בדברי תורה. אם כן, סיכום הנקודה הראשונה. בבואנו ללמוד תורה, אף על פי ששיטת הלימוד, אופן הלימוד, לוודאי לימוד והבנה, אנחנו שואפים ללמוד כמה שיותר טוב, ולסכם ולהבין ולזכור ולשנן, והכל בצורה של לימוד. אבל המגמה הפנימית של הלימוד הזה, זה לא הוספת הידע. זה הטבילה במקווה הזה. זה ההתחדשות, זה קרבת אלוקים שמתחדשת בקרבנו. זה המטרה העיקרית של לימוד תורה. וזה הרבה יותר גדול מאשר רק אחרי הידיעה מה לעשות להלכה למעשה. או שאני יכול להתפלפל עם מישהו. כן, כי שוב אני אומר, השיטה היא ללמוד.
השיטה היא ללמוד זה גם
ולדעת.
כן, השכל גם עושה את זה הכרה, כאילו בן אדם קונה דברים בשכל, ואז הוא מכניס אותו, זה מחבר אותו.
אני מסכים איתך. אבל זה תמיד מחבר אותו רק לידע. אמרת לך, דוגמה, כן? אתה עוסק ב2% בתלית, נכון? מה המשקל הסגולי של הידע שנוסף בך? זה מקרה פרטי, נדיר, שקרוב עדיין שלא תפגוש אותו כל החיים אף פעם. אם תפגוש אותו פה ושם, בסרזי שכנים, אז בסך הכל זה...
אבל בן אדם שהוא פונה גם עקרות שכליות של הלכות ושל... סתם, אפשר לראות את זה גם אנשים אנשים כאלה...
אם הוא לומד תורה, לשמה. זאת אומרת, הוא מכיר שכל העקרות האלה הם דבר השם, והוא לומד את זה כי הוא רוצה להתמלא בדבר השם. אם הוא רוצה להתמלא בדבר השם, אז המילוי בדבר השם הוא משנה את הבן אדם. אבל אם הוא לומד שלא לשמה, זה באמת לא פועל לו. אחת הבעיות שאנחנו מכירים מהחיים אגב, כן, פעם היה לי סיפור מזעזע, זה באמת סיפור קיצוני, אבל שני סיפורים. טוב, סיפור אחד סיפר אתכם מסעודה שלישית, נכון? על, על זה שלא מאמין. שם משיבת הסדר סיפר לי, נכון?
כן.
היה לי עוד סיפור מזעזע. פעם, הרבה שנים היה קרוב לארבע, בדיוק לפני... 30 שנה, 40 שנה, לא. כמעט 40. לא יכול להיות, אני לא הייתי... כן, היה מיד אחרי שהייתי מצא, השתחררתי. בקיצור, הייתה מלחמת התשה מאוד קשה בתעלת סואץ. והיו הרבה הרוגים ופצועים, והחלטנו... כמה צעירים ממרכז הרב שניסה לתת שבתות במוצבים קודם כל בשביל להודד את החיילים שאנשים מאוד באים ונמצאים איתם ובדרך כלל נותנים שיעור וזה וגם עוזרים בשמירה זאת אומרת כיוון שעלי מתח גדול בעבודה ועייפות גדולה וגם סכנה גדולה ובעיקר היה שם המון המון הפגזות ושמירה זה אדם מסוכן אז בעיקר אנחנו רואים שבת והם מתנדבים לשמור, לשמור בלילה ואחר כך ביום היינו עושים שם שיחות, שיעורים. פעם אני נסעתי לשם. אז מי שאחראי לחלוקה הזאת, הרב גורן הזה, הרב צבי ראשי, והיה שם איזה קצין דת. אז הגעתי לבסיס המרכזי בסיני, ברפידים, ומשם הוא לקח אותנו מכונית לחלק אותנו מוצבים. קצין דת. אחד התנהג בצורה כזאת מחפירה, כל כך מביישת, עם הפקידות ובגסות. פשוט הייתי, מה זה הייתי שבור, הייתי באלם. אבל טוב, רצינו להגיע כבר למוצב, חמישי, שישי, כבר לא זוכר, הגענו למוצב. כשיצאנו משם, אז הוא גם כן אסף אותנו ודאג לנו להסיע אותנו צפונה. אז כשהוא לקח אותנו, אז מצאתי איזה כמה דקות שדיברתי איתו, ותגיד לי, אמרתי לו, תגיד לי, אתה דתי? אז הוא אמר לי, אמרתי לו, מה הסיפור שלך? בקיצור, הוא אמר לי, הוא היה בוגר המדרשייה. הוא אמר, כנראה אדם מאוד מוכשר. המדרשייה כל הזמן אמרו לו, אתה אילוי, אתה אילוי, אתה יכול להיות ראש ישיבה גדול וראש ישיבה גדול. טוב, אז הוא אומר, אני חשבתי לעצמי, כולם אומרים שאני כזה אילוי, אני צריך ללכת להמשיך ללמוד. הוא הלך ללמוד לחברון. למד 3 שנים בחברון. הוא אמר לי, לא נהניתי מהלימוד, ולא הייתי קשור ללימוד, אבל אני אילוי, אז יש לי תפקיד גדול, ראש ישיבה וזהו, וכולם אמרו לו, אתה אילוי, אילוי. בקיצור, למד 4 שנים בישיבה תיכונית, אחר כך 3 שנים בחברון. רק אף אחד לא טרח לדאוג שיהיה בו יראת שמיים, שתהיה בו אהבת השם. ובסוף זה יהודי עשה חילול השם כזה, חבל על הזמן. על מה אני רוצה לומר בזה? שזה לא פשוט. אתה לא לומד תורה לשמה, לשם השם. אז זה לא פועל עליך. חסר לנו ידענים בתורה שהתורה לא פעלה עליה? כן. מכירים כאלה אנשים. תורה אי אפשר ללמוד כידע. שוב, השיטה איך לומדים ודאי ידע.
כן.
אבל אתה צריך ללמוד מתוך הכרה שהתורה היא דבר השם, וכל החיוניות שלך וכל הרצון שלך ללמוד, או ברכת התורה. על מה אתה מברך? כי שם שתת שמענו לעסוק בדברי תורה. על הזכות להתעסק באור ובאש האלוקי שמופיעה בעולם. על הזכות הגדולה להתחבר אל אותם מילים קדושות שבעצם בשבילם נברא כל העולם. הם אלה שמחיים את כל העולם. וברור שכשזה היחס, אז זה קודם כל מחיה אותך. אז קודם כל אתה מתחדש מהאור האלוקי והאש האלוקית שמופיעה בקרבך. אבל בתנאי שתדע שזה הדבר, ובשביל זה תלמד. ולכן אחרי מה שקידשה ממצאתה וציוונו לעסוק בדברי תורה. מפני שהערך הסגולי של התורה, הערך הקדושתי של התורה, הוא קודם בערכו לערך הלימודי של התורה. בסדר? תודה לטוב.